ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
כשככה הקדמתי, הסיפור הזה הוא משהו שממש, ממש כאילו לא בא לי לספר אותו, ואפילו הייתי רוצה לחשוב שהוא לא נכון, הוא לא היה והוא לא נברא, אבל מה לעשות? הוא היה והוא נברא, והסיבה שאני מפרסם אותו כאן, זה, אני מאמין שאולי אחד מתוך 100,000 משפחות הם כאלה, והייתי רוצה, אולי פחות, אולי אחד מ-10,000 משפחות, אבל מי שגדל בסיפור חיים כזה, בדרך כלל לא יוצא תקין. ויש סיכויים רבים שגם הוא יקים משפחה שלא יוצא תקינה. ככה אנחנו מתמלא הארץ באנשים לא תקינים, שכל אדם כזה יכול להביא הרבה נזק. הרבה הרבה נזק. ואני חושב, אני קיבלתי פה מכתב מ... כמה אחים שפשוט כתבו ביחד כל אחד את החוויה שלו, ומישהו אחד ערך להם את זה, אחד האחים גם כן, וחייבים, לא יודע, חייבים בסופו של דבר, חייבים לזעוק את הזעקה הזאת ולגרום לאנשים לזהות שהם חיים במקום לא תקין. אחרי הקדמה הזאת אני פשוט אתחיל לקרוא את ה... את הסיפור, אפילו כמעט ולא ערכתי אותו, רוב הסיפורים אני כותב מחדש, אני כותב אותם בצורה שלי, פה לא הייתי צריך הרבה. שלום לך חיים ולדר, אנחנו רוצים לספר לך סיפור חיים שכמותו כנראה לא שמעת. אנחנו משפחה מרובת ילדים, אחים ואחיות והורים, גרים בעיר גדולה. חלקנו נשואים, ברוך השם, אבל הסיפור שלנו לא נגמר. תשאל מתי התחיל? אז ככה, גדלנו בבית ללא אמצעים, כלומר היו אמצעים רק ללא שימוש בהם. חיינו כמשפחה ענייה לכל דבר, כל מה שרצינו לא היה לנו, ולא כי לא היה, אלא כי לא ניתן לנו, כדרך חינוך. כי אבא אמר שזה לטובתנו שלא נהיה מפונקים. כיום בבגרותינו אנחנו לא מסוגלים לחיות בצמצום, כל מה שרוצים קונים שלא יחסר, בדיוק הפוך ממה שרצו שיצא מאיתנו, ולא שלא היה כסף, מה פתאום? יש כסף, אבל אתם לא תקבלו, אתם לא תתפנקו. תמיד היינו שומעים סיפורים על ההצלחות הכבירות בעסקים, וכמה כסף יש, ושלא טמבל ולא בזבזן, אבל אני חוסר בשלכם, שתוכלו לקנות בית, שומע לכם כסף, לא כמו השכנים שלכם, שקונים לילדים אופניים, או שנוסעים לנופש, או לצימר, לא כמו אלו ואלו, הם בזבזנים, הם מפגרים, הם טיפשים, לא אכפת להם מהילדים שלהם, אבל הוא אוהב את הילדים שלו, ושומר להם כסף לחתונה ולדירה, ממש דברי טעם, המון דברי טעם. אבל ילד צריך אהבה מאבא שלו, ילדה צריכה את הצורך הבסיסי, להיות רצויה, להיות חכמה, להיות מעורכת. אנחנו מה שקיבלנו זה בעיקר מכות וכאב. השבט לא היה חד פעמי, הוא היה על בסיס קבוע. כל הממרה את פיו הרי זה מחוגר, בחגורתו של אבינו, עם העיניים הבורקות מזעם. פניו הכועסות ששלב באיטיות וביעילות את חגורתו, להראות את עצמה, תמונה בכוח שקיבל, לחנך אותנו בכל האמצעים. אולי נרגע גם שהיינו פורצים בבכי, שמעיל לשמיים, שעשה את שלו. הגיע המצב שמי שבוחר ראשון, חוזר אלינו כמו זמן עם סימנים כחולים בזרועותיו, ומי שלא בוחר, היה חוטף עוד יותר. למה הוא לא בכה מוקדם? למה הוא לא הראה שכואב לו? המכות, הצביטות, הסתירות, ההצלפות. ההרגשה שלנו שהוא רצה להוכיח שהוא גיבור, שהוא מנצח אותנו, שגם לא ישחקו לו, שלא כואב. אבל אם בסבל, רק בסבל גופני אנחנו מספרים, הוא לא הסתפק בכך. מעולם לא קיבלנו מחמאה אמיתית שמעודדת ומעריכה. רק ביקורת כל היום, כל הזמן. כל פעולה שעשינו. היה עליה הערות וגערות. אנחנו הטיפשים והוא החכם. לא היה לנו ביטוי בבית. מעולם לא אמרנו את אשר על ליבנו. לא שמחנו לחזור הביתה. פעם שהיה בבית, המקום היה קר, קר. אין אהבה. מקום שלא מעריכים אותך. מקום שלא מקבלים אותך כמו שאתה. אין שום נושא שיחה ששאר לדבר. כי לכל יש מה לומר ולא מילים טובות. אנחנו העובדים, הוא האדום. זו הייתה התחושה וזו הייתה אמירה ברורה. אוי למי שממרה את פיו. בית הכנסת בשבילנו קשה להעלות את המילים על הכתב, והיה לנו מקום קר וכואב. היום אנחנו משתדלים לקור את הבעייתיות שנגרם לנו עם בית השם. חוויות שם גרמו לנו טראומה, אנחנו מתקשים להשתחרר ממנה. אנחנו מחפשים את המניין המהיר ביותר, הקצר ביותר, מגיעים באיחור, יוצאים מוקדם. אפילו שאנחנו מבינים את משמעות התפילה, משתדלים בכל יכולתנו להתחבר לבית הכנסת. זה לא מצליח, לאורך זמן. תשאלו איך זה קרה לנו. אתם מכירים את הילדים שמשתובבים מחוץ לבית הכנסת, שאבי מתפלל בפנים? אצלנו זה לא בא בחשבון בכלל. אנחנו יושבים ליד אבא ומתפללים לכל אורך זמן התפילה. אסור היה אפילו להזיז את הראש מהסידור, צריך היה לעקוב את האצבע אחר החזן כל הזמן. מן הרבה פעם היינו נשאלים איפה אנחנו נמצאים בתפילה, ואם לא היינו יודעים, היינו חוטפים צביטה כואבת מתחת לשולחן. אם זה לא היה עוזר, היינו מקבלים איום, חכה חכה מה נעשה לך בבית, והלב היה דופק, הפחד מהבלתי נודע, היה משתק אותנו. החרדה מה יקרה בבית, את הכואבת עוד יותר מהמכות עצמם. היינו כל כך מקנים בבנות, באחיות שלנו שלא צריכות לעבוד לבית כנסת. אגב, אפשר לראות שהבנות אצלנו מתפללות בדביקות, והבנים הכי רחוק מזה לצערי. אצלנו בגיל קטן מאוד היה חובה לעבוד בית כנסת. הוא היה מעיר אותנו בבוקר עם צעקה מקפיאת דם, שהיינו צריכים לזנק מהמיטה. אסור היה לעכב, מי שלא היה קם בצרכה הראשונה, היה תולש אותו מהמיטה. היום הזה שלא יכול לספוג את הבושות ממתלי בית הכנסת, שהוא משהו מאחר, אבל לוותר על זה שנבוא איתו כדי שהוא לא יאחר, לא היה בחשבון. אז היום הוציא עצמם עלינו את העצבים, כל בוקר, מפחד שמאחר בגללנו. כל שבת, כביכול, לא היינו מתפללים איתו אלי בתת, אבל בחגים ובחופשות זה הסיוט, גם ביום חול. אין חופשות, אין מחלות, אין הפסקות. דיברנו על מוסדות החינוך, לא היה לנו מוטיבציה, למי יש אומץ להתערות בחברה, למי יש אומץ להביע דעתו בכלל. חלקנו גדלנו כמו מכונות לייצור, מצוינות. היינו מצליחים בהכל, ככל שהתבטא בציונים, במבחנים, הציונים האלה למעלה 90. א', למי יש אומץ להביא הבית המבחן פחות ממושלם. ב', אנחנו חונכנו לעשות בדיוק את מה שמצפים מאיתנו, לא להתנגד. ואם יהיה מבחן, אנחנו נחזור ונחזור עד שהחומר חקוק בבשרינו, עד שיעירו אותנו בלילה, נדע מה להשיב. היום אני יודע שזה היה חינוך כמו של סטלין. פחדנו, חששנו. אנחנו נחטוף ונחטוף, עדיף לא להיכשל. גם אם אחרי שלא לצאת מהבית, כל ימים שלמים, להיות סגורים בחדר, לצרוח את החומר המנלמד, שלא נשכח בטעות, שלא יראה שאנחנו לא לומדים. אבל מצד שני בחברה, היינו בשולי החברה. לא בגלל אייקיו נמוך, ממש לא. תעודות היו מצוינות, ולא בגלל עמידות הרעות, אלא מפני שלא היינו מספיק מביטחון עצמי ואומץ לבצע את עולה על מוחנו. לא שהיינו טיפשים, אבל לא היה לנו את האומץ. כולנו נלחנו בקשרונות ברוכים ומיוחדים, אך לא עברנו שום תהליך של פיתוח הקשרונות והמתאם לידי ביטוי. חונכנו שאין בנו שום דבר טוב. וכל מה שיש לנו טוב זה בזכותו. וכל מה ששייך לו, לא הכבוד, התהילה, לא. אנחנו, מי אנחנו בכלל? מה אנחנו שווים בכלל בלעדיו? הוא יקפיד להשפיל אותנו בכל פעם שמישהו העיז להגיד לנו דבר שבח, שחלילה לא יעלה על דעתנו שאנחנו שווים משהו. כמו שאמרנו, חלקנו גדלנו בדיוק הפוך, לא יוצלחים בלימודים ולא יוצלחים בחברה, ומפגיעה לפגיעה כמו כדור שלג, זה גדל וגדל, וכישלון רודף ביזיון שרודף עוד כישלון, ושוב, איננו מסוגלים לקבל החלטות, לא לעמוד בתחוויות, לא להתחייב, גם בישיבות, גם בסמינרים, גם אפילו היום כמשפחות, כנשואים. להגיע באיחור לתלמוד תורה זה לא היה שייך. אם מישהו לא מרגיש טוב, היה אומר, אתה בריא כמו שור, ואתה הולך ללימודים. הכי כואב שאף לא שמענו את המשפט הזה, לכשעצמו, אתה בריא כמו שור, בצורה מעודדת, שנותנת מוטיבציה. מתי שמענו אותו אומר שאנחנו בריאים כמו שור? כשהיינו שבורים, נפשית, והתחננו להישאר בבית, בתואנה שלא מרגיש טוב, או באמת שאנחנו לא מרגישים, מתחננים עם העיניים, בבקשה, אנחנו רוצים להישאר. ואז, אתה בריא כמו שור, אתה חזק כמו שור. אבל משפטים משורי השראה כאילו, במקום לשמוח בהם, היינו שנים אותם שנאת מוות, כי הם באו לדכא בקשה שלנו, ולא לעודד אותנו. לא יכלנו לומר לו שאנחנו שבורים נפשית, ולא נעים לנו בלימודים, ורוצים קצת להישאר בבית, אם הם לא היינו אומרים לו, כל התחננות הייתה בעיניים מלבד, אל תתפלא. לא הייתה שום לגיטימציה לרחמי אבל בנים. כעת שאנחנו כותבים את הדברים, אנחנו נזכרים, לא היה דבר כזה ששמור רחמים. אתה ידעת שאיש לא ירחם עליך. אתה לבד לגורלך, לא משנה מה יקרה, לא משנה כמה תתחנן, לא תזכה לדבר הזה ששמור רחמים. ואם תבקש אותם, תקבל בוז ואפילו התעללות. מי יכול היה לשתף את אבא עם הרגשות שלו, את מה שעובר עליו, או בבית ספר? מי יכול לדבר, דפיקות לב... לא סדירות, היינו רועדים, פחד אמיתי כל מה שהיה בבית. יש כאלה שהיום גם כנשואים מפחדים ממנו פיזית, ובטוחים שיכול לשבור להם את העצמות אם ימרו את פיו, לכן הם נראים כמו צל שהם לידו. אפילו אצלנו הכותבים, כשאנחנו כותבים, יש פחד אמיתי להציע דעה שונה, לומר משהו אחר. אני עוקב כאן עם משהו שהוא יותר מדי. אנחנו היינו הולכים עם נעליים, עם שתי מידות גדולות מאיתנו. כי זה אמור להספיק לשנתיים, ואנחנו גדלים עם הזמן. לכן צריך לקנות מידה או שתיים על המידה שלך. תאר לך זה, איך אפשר לשחק כדורגל עם נעליים גדולות, וכולם משחקים, רק אנחנו יושבים בחוץ. כי נשארנו אחרונים ואף אחד לא בחר אותנו למשחק, מי רוצה לשחקן שלא יודע לשחק, ואיך נדע לשחק אם אין לנו נעליים מתאימות, ואין לנו גם ביטחון עצמי וכוח לעמוד מול החברה. אפילו לשחק את המשחק אין לנו אומץ. הגרוע ביותר שעשינו לשחק, שלא נהרוס את הנעליים, כי זה 200 שקל הנעל, והיא צריכה להספיק לשנתיים. ומתי הנעל הזאת שווה יותר מהנפש שלנו שנדרסת ונשכחקת כל יום, ולא פעם בחצי שנה כל יום. ילדים בשולי החברה היינו, התסכול הגדול שלנו שהרגשנו, שאנחנו יודעים ויכולים, אך אין לנו את האפשרות הטכנית, האפשרות הרגשית, בגלל הדיכוי התמידי שהיה לנו בבית. כל מעשה החוכמה שלנו, היה מייחס לעצמו וכל הטעויות שלנו, או גם שלא היה מייחס לנו, בתוספת הסבר מפורט, כמה אנחנו טיפשים, הוא חכם, כמה שהוא מוצלח, ואנחנו לא מוצלחים, כמה אנחנו נראה שגיהינום, כי אנחנו לא שומעים לו, כל עבודת השם שלו היה חלק מהחינוך, לא כעבודת השם, כדי חנוך אותנו, להראות לנו שאנחנו צריכים כל הצגה, אחת גדולה ומשחק. שבת הייתה סיוט מתמשך, כשהיינו באים אורחים, היה משחק, כי לא כל בסדר. באים עלינו מראש, אם נעיז להפפר את רצונותיו, לזוז מהשולחן, לא לשיר, או לגמור את הצלחת הסוף, לעשות לו בושות מול האורחים, וישבור לנו את כל העצמות. לא היינו מעיזים לומר את המילים לא רוצה. אפילו את המילים לא יכול, לא היינו מעיזים לומר. אין לא יכול, יש לא רוצה. היינו מלכים בבית כמו בובות על חוט. בשולחן היה אסור לדבר מילה, אלא אם כן הוא דרש לומר דבר תורה. שירי שבת, היה מתחיל לשיר, ואוי למי שלא מצטרף בשירה, כל השבת היה מפזר חיוכים, אך אנחנו היינו רועדים מפחד, מהבבתים המאיימים, היינו כמו מדברים באמצע, במקום לשיר, או הם קמים רגע מהכיסא. השולחן שבת לא היה קצר, אלא ארוך כאורך הגלות. שירים, דבר תורה, דגים, שירים, דבר תורה, לכם כן מנה עיקרת, שירים, דבר תורה, ולא שיר אחד, 15 שירים, כל שיר שרים פעמיים, וכל ילדה צריכים לספר מהם, נדעו כל השבוע, ואם מבחנים היה צריך לומר את הציון בכל רם, לפני כולם, לא היה מדי הערכה למצליחים, היה אומר, כל הכבוד, ולמה אתה קיבלת 70? היה מניש אנשים לשבוע קרוב, לא תצא מהבית, אחרי הלימודים, לפני כולם, בגלל שלימד ביקשתי ממך ללמוד, לא למדת. Thank you. אני שוב עוקף. אמא הייתה נקרעת בין האהבה שלה לחינוך הרודן של בעלה, הייתה מגינה עלינו בגופה מפני המכות שלו, ולא אחת הייתה חוטפת בעצמה על שלא חינכה אותנו מספיק. אז שהיא הורסית החינוך עם האהבה והרחמים שלה עלינו. הם היו רבים בגללנו, לא היה ביניהם שום אהבה, שום הרמוניה. איני זוכר אוהבים שאוהבים זה ואת זה, רק מריבות ומלחמות ושנאה. והכל היא הייתה אשמה, אם הייתה, שלא תבינו נכון, אם הייתה טובה, היא לא הייתה צועקת על אבא, היא לא הייתה רבה איתו. היא לא הייתה שלום נחמנית, היא הייתה סובלת בשקט את ההתנגיות הללו ולא מתווכחת על שום דבר. אפילו כשהייתה היה מרביץ לנו, היא לא הייתה מתערבת, אבל כשהיה כועס מאוד וחם כמו אש הגיהינום והזבנים מאוד מאוד, אז היא הייתה מקריבה את עצמה ונכנסת בינינו מפחד שהוא לא ירוג אותנו, עד כדי כך. זה היה קורה כמעט כל שבוע, לפעמים לעתים תחופות יותר, תלוי במצב רוח, בחוצפה שלנו, או מה שנקרא החוצפה שלנו, עם האהובה שלנו שבזכותה אנחנו חיים, בזכותה אנחנו שבועים, כל הטוב שנשאר בנו נשאר בזכותה, בזכות העידוד, המחמאות, האהבה. אמא זאת הייתה מקריבה את עצמה בשבילנו, אפילו המחמאות, האהבה שלה, היא הייתה מחביאה ממנו, כי בעצמה הייתה מפחד ממנו, שלא יגיד שהיא הורסת את החינוך שלו, על ידי העידוד והאהבה. היא הייתה הדבר היחיד הטוב שהיה לנו בבית, וכל השאר היה רע, רע מאוד. כן, אנחנו ממשיכים בסיפור לא קל של משפחה שכותבת לי, עם חוויות מאוד מאוד טובות עם האבא. אנחנו נמשיך. הרגשנו רע מאוד בכל שנות ילדותינו, אפילו כבוגרים יש לנו סיוטים ממנו, לפני כל פעולה שלנו, אלה דברים שלא קשורים אליו כלל, כמו איזה בגדים לקנות, איזה נעליים לקנות, איזה רעיתים, איזה דבר תורה, אולי לא אלה טעמו, איזה שירים לשיר, איזה בגדים לקנות לילדים. דברים שקשורים אלינו לגמרי, אנחנו חושבים פעמיים, איך הוא יגיב לזה, מה הוא יאמר, מה הוא יחשוב, מה הוא יעשה, לא כפעולה של, שלו הוא נכנס לתמונה כרודן, שאנחנו מפחדים להמרות את פיו, אף שלא בפניו, הוא בחלומות הלילה שלא עוזים אותנו, כל חלום מתאפיין בסיטואציה של פעולות מסוימות, הוא מופיע בפרצוף, המאיים, תפסתי אותך, רודף אחרינו, שתופס, הוא מתחיל להרביץ לנו מכות, אז בחלום אנחנו נסים להחזיר, להגן על עצמנו, כהגנה, האמת היא שאנחנו מרגישים כעבדים ושפחות עשרים למשמעתו, ואוי למי שיעיז להתנגד. כיום אנחנו לא יכולים לשבת איתו אפילו רגע אחד, לא מסוגלים לשמוע את הקול שלו, לא לשמוע דבר תורה, אנחנו לא מעיזים לומר לו. כל מה שהוא אומר, מרגישים שאי אפשר לומר לו, לא יכול או לא רוצה. כל הצעה שלו הופכת בליבנו לחובה שתעשה, ולא ככיבוד הורים, אלא בגלל שאנחנו פוחדים, פשוט פוחדים. כשדיברנו אותו לאחרונה, הוא הכחיש, אמר שרוב המכות היו על שקרים, שזה נתון לך כיועץ חינוכי, אם אתה מסכים עם דבר כזה, על שקר מותר להרביץ, לקרוע את הילד במכות, לאיים, להפחיד, להכניס אותו לחרדות. אבל הוא טען שבכלל לא היה מרביץ לנו, ולא היה מתנהג איתנו בכוחניות, אלא אולי 5 פעמים, 10 פעמים, שהיה מפליק לנו ככה בקטנה, חלש, לא מורגש. זה מטורף, פעם הוא שבר לאח שלנו מקל מעץ, פעם שבר עליו חלק של שואב אבק. אבל זה רק דברים קטנים. אבל הוא לא מזהה את זה. כעת אנחנו נהנים רק מדברים שהיה אוסר עלינו. כל עשינו הפוך מהחינוך הסטליני שהיה לנו. אנחנו שונאים כל מה שמזכיר את ההתנהגות הזאת. לא רוצים קשר. הפגישות הם רק בשבתות וחגים. למותר לציין שהוא לא קיים את ההבטחה שלו לקנות לנו דירות, שום דבר. לא נעליים ולא אופניים ולא דירות. כשהיה נעליים ואופניים, זה היה בגלל שהוא רוצה לקנות לנו דירות, שהיה דירות. אז לא קנות דירות. הסיפור הזה עוד ארוך, הוא נכתב פיסות פיסות על ידי כולנו, ונערך על ידי אחד האחים. יש עוד סיפורים ומקרים מצד שאר האחים והחיות. זו המציאות שלנו, מציאות אגומה. אבא שצוחק עלינו, לא אגול לנו. עדיין. מחנך את הילדים שלנו, מרביץ לילדים שלנו, פוגע בנו, בדעותינו, ואין לנו, לאל ידינו להושיע את עצמנו. ניסינו לדבר איתו, נפגשנו איתו יחד, הוא מכחיש הכל, מאשים את כולם, חוץ מאת עצמו. לא מודה בשום דבר. שאלה מה אנחנו עושים למעננו, איך אנו פועלים, האם להיות לו בקשר, לבוא לביקורים, לחזור עם סיוטים, או לא להיפגש, לא לבוא בשבתות, לא לביקורים, ניתוק מוחלט. הורס לנו את המצב רוח, הורס לנו את מעט הביטחון, עצמי שאיכשהו הצלחנו קצת לבנות לעצמנו. אני שולח לך את הסיפור הזה, שהוא סיפור חיים של משפחה שלמה, אבל לא נגמר. האמת היא שכבר התייאשנו מההתנהגות, מי שיהיה לו אי פעם התנהגות נורמלית, שיהיה תייחס אלינו חיובי, לראות אותו שינוי. היה לנו שתי פגישות איתו, אבל הוא מכחיש הכל, אנחנו לא יכולים מסוגלים ליצור איתו קשר כלשהו, עד שהטינה הזאת תרד מהלב. הסיבה שנפגשנו זה להציא את הכאב, את הטינה, לומר שההתנהגות שלו לא נגיע לה ונשמור מרחק. אבל הוא מתווכח. מה היה פעם אחת שהסכים לקבל כמה כללים, הפגישה השנייה? הוא אמר שאנחנו שקרנים ונצלנים וטיפשים ועוד כמה מחמרות. הבנו שקשר נורמלי כבר לא יהיה. אז אמרנו שלום ויצאנו. סיימנו את הפגישה בידיעה שסיימנו איתו את הקשר. אני מקווים שתרשה לעצמך לספר את הסיפור שלנו, למרות רגישותו ונפיצותו. אני יודע שתהיה לך התלבטות אם לפרסם, כי יש בו ביקורת על הורה, דבר שלא מקובל כל כך במחננו. אני מקווים שכולם יבינו שלא מדובר במקרה רגיל. לא מדובר פה במרד נגד הורים רגילים, עובדה שאת אמנו אנחנו מעריכים ואוהבים ומכבדים, אלא במישהו שעבר את הגבולות ברמות כאלה שהצליח לשבור נפשית את כל ילדיו. זה משהו שכמעט לא קורה, ואם קורה, צריך להפסיק אותו. תודה רבה על ההזדמנות להוציא את הסיפור שלנו לרבים. זה חשוב גם להורים, גם לילדים, כדי שיזהו התנהגות חריגה בתוך הבית וגם מחוץ לו. אני מאמין שיגיעו אליך גם ילדים שלא מתנהגים אליהם ככה. אבל הם ינצלו אולי את הסיפור הזה כדי להגיד שככה מתנהגים אלינו. אבל אני סומך עליך שכשהם יגיעו אליך אתה תדע בדיוק את האמת. ולהפך, אולי תרגיע אותם, תגיד להם לא, זה לא המקרה. אם זה כן המקרה, אתה תדע כבר מה לעשות. אנחנו כרגע בשלבי פעולה. אני מדגיש לא כנגד אבא, אלא כדי להציל את האחים הקטנים שעוד בבית. אנחנו מאמינים שאם נצליח, בסוף הדבר אבא שלנו, שאנחנו חייבים בכבודו, ירוויח מכך ביותר מכולם. כי הוא יזכה שיצאו לו ילדים עם צדדים הטובים. אולי ממנו גם יצאו צדדים טובים שלא יצא לנו להכיר עד כה. זה הסיפור שלנו. לא סיפור עצוב, לא סיפור שמח, סיפור עצוב. אנחנו מקווים שיהיה לו סוף שמח.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד.